ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל אילון.
עכשיו 4:04, ישראל במלחמה, 696 ימים, 48 חטופים, בהם חטופה אחת, עדיין בגיהנום בעזה. 1 בספטמבר לא יהיה יום חג לעומרים איראן, אבא של אלמה ורוני, לדוד קוניו, אבא של אמא ויולי, לאלקנה, אבא של ראם, לאבות שהילדים הקטנים שלהם גדלים בלי אבא. הבוקר כאמור נשמע צלצול של 8 בבוקר, יותר מ2.5 מיליון תלמידים חזרו ללימודים מכיתות הגן ועד י' ב'. על מה לא ילמדו השנה בישראל, הליברלית והדמוקרטית? על דמוקרטיה ליברלית למשל. משרד החינוך קבע בכפוף להוראות מכוונות שבחינת הבגרות באזרחות לא תכלול השנה את החומר על עקרונות הדמוקרטיה הליברלית והחוקה. מקצוע האזרחות הפך בשנים האחרונות לסק החבטות של שרי החינוך. חלילה שלא ינתן איזה דמיון לחשיבה ביקורתית על ההנהגה. והרי מה שנכון לגבי כל ממשלה, ולא משנה מה המדיניות שלה, ואם חז וחלילה לא יאמרו את צמד המילים המסוכן, דמוקרטיה ליברלית, לא תהיה דמוקרטיה ליברלית? ברור שתהיה. ועוד משהו, חולצות צהובות, מחווה למאבק להשבת החטופים, שר החינוך של ילדי ישראל לא אוהב את זה. קיש מבקש להגיע עם חולצות לבנות, הצבע הלבן הינו חגיגי, הוא מסמל אחדות ותקווה, הוא אומר. האם שר החינוך של ילדי ישראל כולם חושב שהמאבק להשבת החטופים הוא פוליטי? הלבן החגיגי והמאחד נגד הצהוב הפוליטי, זו הדמוקרטיה במיטבה? עוד פרק חשוב באזרחות. אז כמה משפחות וילדים הצטרפו בזמן האחרון ליישובי העוטף? עלייה של 8% במספר התלמידים מהגן ועד י' ב', 1763 תלמידים יותר מהשנה שעברה, ומה קורה ביישובים סמוכי הגדר עוד מעט נבדוק. התעשייה האווירית פרסמה אתמול רק דוח מקדים של המאזנים שלה, בגלל שמינוי דירקטורים חיצוניים מתעכב, בגלל מאבקים פוליטיים. איך זה ישפיע על התנהלות ההמשך של החברה, נשאל את מנכ"ל התעשייה האווירית בועז לוי. ברגע האמת בשוק הנדלן, מה עשו מבצעי המימון האגרסיביים לשוק, והאם המחירים הגיעו כבר לתחתית? איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו סתיו קורנס. איפה הכסף? כל ההבטחות, מיד אחרי כותרות כלכליות. אז כאמור, שנת הלימודים תשפ"ו נפתחה הבוקר כסדרה, עדיין יש מחסור במורים בכל הארץ ובמקצועות רבים. חבר הכנסת משה גפני קרא הבוקר לראשי תנועת ש"ס לפתוח מוסדות חינוך של התנועה, בנפרד מהמוסדות הליטאיים.
יש בעיה עם התיכונים, ואני קורא מכאן, מהבמה הקדושה הזאת, אני קורא לראשי ש"ס, שיפתחו מוסדות. למה צריך כל הזמן להצטופף ולהגיע למצב כזה שבתיכונים אין מקום? אין מקום לאשכנזים, אין מקום לספרדים. ש"ס היא מפלגה גדולה, יש לה יכולות, יש לה גם מערכת חינוך. שהיא תפתח בתי ספר, שאנשים, שבנות יוכלו להיכנס שם. למה צריך כל הזמן עם הבעיות האלה? אבל כנראה שאני לא יכול לשנות את העולם, רק בהדרגה, לאט לאט.
גפני דיבר בחנוכת בית ספר בנות יעקב בבית שמש. עד כאן הכותרות, פרסומת אחת ומתחילים. הנה חזרנו, ואנחנו קודם כל דרומה. אומרים שלום לשמרית מלכי, יושבת ראש ועדת החינוך נחל עוז, וסגנית מנהלת בית הספר ניצן נירים בשער הנגב. שלום שמרית.
אהלן, צהריים טובים.
צהריים טובים. קודם כל ברכות, כמו שאומרים, ויש לא מעט בעיות. אני רוצה לשאול קודם כל מה קורה בנחל עוז, כיוון שלא כולם חזרו, למרות ההוראה להתקפל ולחזור ב-1 בספטמבר, קרי היום, לנחל עוז. מה קורה שם?
אני יכולה להגיד שבאמת הסיפור של נחל עוז הוא סיפור די מיוחד. יש פה קבוצה של תושבים וחברים שהחליטה לחזור, כי זה הבית שלנו, וכאן כבר, אנחנו כבר עמלים, והיום הצלחנו לפתוח בשעה טובה את מערכות החינוך שלנו בקיבוץ, מגיל 0 עד גיל 18. כיום בקיבוץ יש 69 ילדים, כולל תינוקות שנולדו בשנה האחרונה. ומצד שני, צריך לקחת בחשבון שיש עדיין חברים ותושבים שרעשי הרקע ורעשי המלחמה הלא פשוטים שאנחנו שומעים פה כסאונד יומיומי,
בדיוק,
מאוד מפריעים להם ומאוד לא נכונים.
אגב,
עבורם.
כמה נשארו בחוץ וכמה כן חזרו?
אין לי כל כך מספרים מדויקים, אבל כרגע יש בנחל עוז בערך 170 איש, משהו כזה.
ויש גם מצטרפים חדשים?
ילדים.
זהו, אז מצטרפים חדשים יש?
יש משפחה חדשה שהצטרפה אלינו באוגוסט האחרון, ושהגיעה גם היא מאזור הדרום, ומחליטו להקים פה ולהיקלט בקיבוץ, ולהיכנס למסלול של קליטה לחברות.
אוקיי, עכשיו, שמרית מלכי, כיוון שאת סגנית מנהלת בית הספר ניצן נירים בשער הנגב, קודם כל, כמה תלמידים יש שם?
היום אנחנו פתחנו את בית הספר, זו השנה השנייה, עם 40 תלמידים.
40 בסך תלמידים, הכל.
40 בסך הכל, המספר הוא מצומצם מאחר והבית ספר יש לו אג'נדה טיפולית ייחודית. בית הספר נפתח בעקבות האירועים של השבעה באוקטובר.
שזה אומר מה הטיפולים, ואם יש לכם, אם יש לכם מטפלים, כי אנחנו יודעים שיש מחסור במטפלים בכלל הארץ, אז מה קורה באזור שער הנגב?
אז בשער הנגב ספציפית אני יכולה להגיד לגבי בית הספר שהגישה הטיפולית שלו היא גישה שנקראת וילנס תרפי, שהמשמעות שלה זה יציאה אל השטח. אנחנו יוצאים פעם בשבוע לשטח עם התלמידים, מלמדים אותם איך להתמודד בתנאי השטח הקשים, איך לשרוד, לבנות מחסה, להכין אוכל. אחת לחודש וחצי יש מסע של כמה ימים שהתלמידים יוצאים אליו בתנאי הישרדות, כשהמטרה בסופו של דבר להתמודד עם הקשיים שיש בשטח ולהשליך אותם בסופו של דבר על הקשיים היומיומיים ועל הסיכונים שאנחנו חווים אותם בחיי היומיום, וזאת הדרך בעיניי לפחות הנכונה להתמודד עם פוסט טראומה.
תגידי, 40 תלמידים בדרך כלל זה מספר של תלמידים בכיתה אחת במרכז נכון, הארץ. נכון. איך זה מתחלק אצלכם?
אז אנחנו, באמת יש פה, שוב פעם, בהמשך של הגישה הטיפולית, הכיתות שלנו יכולות להכיל עד 15 תלמידים כדי לתת את המענה הטיפולי והייחודי.
שזה מתחלק בין א' ל-י' ב' או פחות?
לא, לא, זה בית ספר שהוא 4 שנתי, והוא מתת, הוא התחיל שנה שעברה עם שתי כיתות ת' וי',
כלומר הוא תיכון.
נכון, והשנה הוא צמח לת' לשתי כיתות י' ולכיתה אחת של י' א', כשבכל כיתה יש צוות שעוטף את הכיתה, שנותן את המענה הייחודי של מחנך, מחנכת, עובדת סוציאלית שצמודה לכיתה ונותנת מענה אישי וקבוצתי, ומדריך צמוד שמלווה את הכיתה במשך כל הימים וגם בימי השטח שלהם.
עכשיו תגידי מה שלום התלמידים, וגם תכף אני אשאל אותך מה שלום המורים בהתאם, אבל קודם כל בואי נתחיל כי זה סיפור גדול. קודם כל, מה עם התלמידים? מה שלומם?
אני חושבת שהיום התלמידים, ביום הראשון לפתיחת שנת הלימודים, מאוד מאוד שמחו לחזור. הייתה ממש אווירה נעימה, אווירה של חג בבית הספר. אני יכולה להגיד את זה גם לגבי הקיבוץ וגם לגבי בית הספר שלנו, שקולט מכמה מועצות, לאו דווקא רק משער הנגב, אלא ממה שנקרא כל המועצות שקשורות לחבל התקומה והערים שמסביבנו, נתיבות וסדרות. והייתה אווירה מאוד נעימה. אני יכולה להגיד שוב פעם שהשמחה שלנו אף פעם לא תהיה שלמה, כל עוד מעבר לגבול יש 48 חטופים, ביניהם גם אומרים איראן מקיבוץ נחל עוז,
נכון,
שלא חזר עדיין לחיק משפחתו, והראשון לספטמבר מבחינת הבנות שלו הוא עדיין, הוא עוד ראשון לספטמבר שהן עוברות ללא אבא, כמו כל יום מיוחד שמציינים אותו.
נכון.
והשמחה הזאת לא תהיה שלמה ולא תהיה מושלמת עד שכל החטופים החיים לשיקום והמתים לקבורה הולמת כאן בישראל.
כן, בשעה הזו אגב מובא למנוחות עידן שטיבי, ואנחנו סוף סוף, את יודעת, מאבק של המשפחה הזאת, נכון. וגם אילן וייס יובא למנוחות, ואנחנו רואים את המאבק הזה במשך כמעט שנתיים. יש צפי לעוד הצטרפות של תלמידים, ומה הנכונות של עוד מורים להצטרף למערכת, לבית הספר המיוחד, באמת בית ספר מיוחד, כמו שאת נכון. מתארת אותו.
אנחנו כל הזמן נמצאים בתהליך של קליטה, גם במהלך חופשת הקיץ, זו הייתה חופשה מאוד אינטנסיבית, גם מבחינת שיפוץ המבנה שלנו, שנמצא כרגע בתוך קריית החינוך של שער הנגב. אני חייבת לציין לטובה את כל האנשים הטובים שעוזרים לנו כדי לפתח ולהקים את בית הספר הזה, עמותת נירים בראש ובראשונה ומועצה אזורית שער הנגב וגם משרד החינוך, אגף לחינוך התיישבותי, באמת אנשים טובים שעוזרים ותורמים כדי לקדם את בית הספר.
המבנה הזה ממוגן?
כן, כל המבנים בתוך הקמפוס של שער הנגב הם מבנים ממוגנים.
כלומר, הורים יכולים לשלוח את הילדים בשקט יחסי, כלומר, עד כמה שאפשר.
בהחלט, כמו המבנים הממוגנים שלנו, וגם הגנים שלנו, שנמצאים פה וגם בקיבוץ נחלות.
יש מספיק מטפלים, פסיכולוגים, זה חסר מאוד במרכז.
אנחנו מרגישים שבאמת יש איזה סוג של, לפחות לבית הספר שלנו, אולי באמת בגלל הייחודיות שלו, שזה סוג של נהירה של אנשים שרוצים לבוא, לעזור, ללמד, מורים שאנחנו קולטים, לאו דווקא רק מהאזור, אלא גם מה שנקרא העוטף של העוטף, ואנשים מוכנים להגיע ומוכנים לבוא ולעזור.
כלומר, אנשים למשל, אנשי מקצוע, שהם אנשי מקצוע מקצוע, או שזה כאלה, את יודעת מה מצב המורים היום, עברו בדרך?
לא, 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 כל המורים אצלנו מורים עם תעודת הוראה, לא, כן, אני מבינה, הבנתי את הירידה של המספרים כל פעם שהמורים יורדים,
לפתחנו
את השנה עם מספר אחר.
כשמדובר ב-40 תלמידים, אז זה קצת...
אנחנו בוחרים באמת אותם בפינצטה.
לפחות זה יותר פשוט. אז קודם כל, הרבה מאוד בהצלחה.
תודה לך.
שמרית מלכי, יושבת ראש ועדת החינוך, נחל עוז, תושבת נחל עוז.
חברת קיבוץ,
בדיוק, סגנית מנהלת את הספר, ניצן נירים בשער הנגב, זכות גדולה, תודה רבה.
תודה רבה, תודה
רבה ובהצלחה.
תודה גם לכם, שנה טובה ושנה של בשורות טובות.
אמן, אמן, והלוואי, וש-48 יחזרו אלינו כמה שיותר מהר.
אמן, אמן, תודה רבה.
ותכף אנחנו נהיה עם בועז לוי, מנכ"ל התעשייה האווירית, פרסומת אחת וחוזרים. תכף נגיד שלום לבועז לוי, מנכ"ל התעשייה האווירית. קודם כל, שלום יעל אילון, עורכת איפה הכסף?
שלום ענת.
תראי, התעשייה האווירית מודיעה היום שלאחר הרבה מאוד מאמצים, החברה משלימה בהצלחה את תהליך ההסבה של מטוס בוינג 777, מתצורת נוסעים למטען, ותכף נדבר על זה עם בועז לוי.
נכון.
אבל עוד לפני זה, היה בעיה, יש בעיה עדיין, עם דוחות בגלל דירקטוריון חסר וכו', וזו בעיה בפני עצמה, תסבירי רגע בשתי מילים.
נכון, דיווחנו אתמול שהתעשייה האווירית בעצם פרסמה אתמול, היום האחרון לפרסום הדוחות של הרבעון השני, דוחותיה לרבעון, אבל בדיווח מקוצר ונקרא דיווח מקדים, והסיבה היא ענת שבעצם הארגון הגדול הזה, שיש לו אגרות חוב שנסחרות בבורסה, בעצם לא יכל לפרסם את הדוחות כמו שאר החברות, בגלל שחסרים לו שני דירקטורים חיצוניים בדירקטוריון שלו, ותשאלי למה זה מעניין את כולנו.
תרשי לי להניח שזה פוליטיקה.
בדיוק, כי מאחורי הסיפור הזה בעצם מסתתרת מערכה של מערכה חריפה בין שר הביטחון ישראל כץ והשר דודי אמסלם, קרב פוליטי חשוב וחמור על מינוי דירקטוריונים בתעשייה האווירית, והשאלה היא באמת מי ישלוט באנשים הללו. החוסר הזה בדירקטורים כבר עלה לתעשייה האווירית בכסף, לא תאמיני, לאחר שהרשות לניירות ערך קנצה אותה ב1.5 מיליון שקלים על אי מינוי יושב ראש למועצת המנהלים שלה, לאחר פרישתו של אמיר פרץ. צריך לזכור, החוסר הזה של יושב ראש מועצת המנהלים לארגון כל כך חשוב ומשמעותי, כולל הדירקטורים, בהחלט פוגעים בתפקוד לא השוטף של ההתנהלות של הארגון, זה בועז לוי יספר לנו בוודאות על ההצלחות שלו, אבל על התפקוד של ההנהלה, והתוצאה היא עשויה להיות אולי פגיעה גם בהליך ההנפקה של החברה שמתוכנן כבר זה זמן רב.
אוקיי, יעל, את נשארת איתי, ואנחנו אומרות שלום לבועז לוי, כאמור מנכ"ל התעשייה האווירית. שלום, תודה שאתה איתנו.
שלום רב.
שלום, שלום.
כל מצטרף לכל הברכות האלה שהתחילו ללמוד היום, לגמרי. ואלה שמלמדים.
אלה שמלמדים, ואלה שמטפלים במלמדים, ומטפלים בעצמם. כן, עכשיו, בוא רגע, אתה יודע, לפני שנדבר באמת על המהלך הזה, של מאמצים גדולים שלכם, להשלים בהצלחה את הליך ההסבה של בוינג 777, מנוסעים למטען, קודם כל, שתי מילים על הדירקטוריון ועל מה שיעל אמרה כאן, עד כמה זה מצר את צעדי החברה, זה מפריע לכם, איכשהו זה משפיע על מה? רק תגיד לי, אנחנו נמסגר את זה ונמשיך הלאה.
אז קודם כל אני אתחיל ברשותך בלהגיד שהחברה ממשיכה לצמוח בנתונים שלה, והנתונים שפרסמנו אתמול באו כדי לייצר שקיפות לציבור ולמחזיקי האג"ח, להגיד החברה צומחת, היא חברה איתנה, הפעילויות שאנחנו עושים גם מגדילים, גם את הרווחים שלנו וגם את המחירות שלנו, ובסך הכל החברה מתנהלת, במיוחד במצב הזה של מלחמה, בנושאי דיפנס, אבל לא רק, בצורה שקופה מאוד וטובה מאוד. העובדה שבדירקטוריון אין שני דירקטורים חיצוניים, בעצם גורמת לכך שלא יהיה ועדה שדנה בדוחות הכספיים של החברה. ובהיעדר ועדה כזאת, באמת אי אפשר לאשר את הדוחות הכספיים בדירקטוריון, ומכאן יצאנו עם המהלך של אתמול, שבא לייצר את השקיפות הנדרשת לציבור. החברה מתנהלת, אני מנכ״ל מקצועי, אני לא נכנס לפוליטיקה, אני לא בתוך הפוליטיקה, אנחנו לא ממנים דירקטורים ובטח לא ממנים יור, כל זה עושה עם שני השרים אחראים על החברה. ככל שאני יודע, השרים מודעים למצב, מודעים היטב למצב, וכנראה יביאו לידי פתרון בתקופת זמן הקרובה, בדמות של מינוי של דחת של כל אחד מהם.
ומה באשר למינוי יושב ראש דירקטוריון, שזה לא פחות חשוב?
ברגע שיהיה דירקטוריון מלא, והשרים יסכימו ביניהם, יהיה גם יושב ראש לדירקטוריון. יושב ראש לדירקטוריון כרגע הוא היעדרו, זה אירוע שכמובן הוא לא אירוע טוב, אבל הוא לא משפיע על בעצם פרסום הדוחות הכספיים של החברה.
אוקיי, עכשיו בוא נמשיך מקצועית, שלצורך זה התכנסנו בעצם. תסביר לי בבקשה את המהלך מהפיכת בוינג 777 מתצורת נוסעים למטען.
קודם כל אני רוצה להגיד שזו גאווה ישראלית, וצריך לשמוח בגאווה הזאת, במיוחד בימים אלה. שבו אנחנו נתונים, ולהגיד יש במדינת ישראל יכולת ייחודית ויכולת יחידה מהסוג הזה בעולם. למה אני מתכוון? אנחנו כבר שנים מסיבים מטוסי נוסעים למטוסי מטען. אנחנו לוקחים מטוס נוסעים שטס משהו כמו 15 שנה, שמגיע למצב שבו הוא מתבלה, שהחברה שמחזיקה אותו צריכה להחליט האם משפצת אותו, האם הוא ראוי בכלל להטיס נוסעים, או שמא היא מוכרת אותו וקונה חדש במקומו. האפשרות שלנו היא לקחת את אותם מטוסים, להביא אותם לתעשייה האווירית כאן, לקחת ולפרק אותם לחלוטין, לבנות אותם בצורה אחרת לגמרי, לייצר פתח בצד של המטוס שמאפשר הכנסה של מטען, לבנות מחדש את כל החוזק של המטוס הזה, יש פה הרבה מאוד אווירונאוטיקה שמעורבת בזה, הרבה יכולת הנדסית מצד אחד, והרבה מאוד יכולת ביצועית מהצד השני.
כמה שנים לוקח להפוך אותו, להשמיש אותו לצרכים של התעשייה?
אז כאן אני אסתייג בשני דברים. קודם כל, יש את הפעילות הראשונית, המטוס הראשון, כן. זה שמקבל רישיונות והיתרים, והלילה קיבלנו בעצם את הרישיון משני רגולטורים. הרגולטור אחד בישראל, רטה, רשות התעופה האזרחית, והרגולטור השני זה ה-FAA בארצות הברית. שניהם ביחד בשיתוף פעולה בדקו כל בורג במטוס הזה. בדקו אותו במשך למעלה משנה בעשרות מבחנים וטיסות, והגיעו למסקנה שהוא עומד בכל המבחנים. וברגע שיש לנו את היתר הזה, עכשיו אנחנו כבר מתחילים בפעילות ייצור שוטפת, ואז כל מטוס כזה לוקח מספר חודשים בודד, מהרגע שהוא נכנס אלינו כמטוס נוסעים, ועד לרגע שהוא יוצא מאיתנו כמטוס מטען.
בועז, בצד ההישגים הטכנולוגיים המאוד גדולים שלכם בפיתוחים, כולל ההסבה הזאת, ישראל סובלת מבידוד מדיני הולך וגובר, וגם תעשיית הנשק המקומית נפגעת בגלל סגירה של ירידי נשק. האחרון באנגליה שהתבשרנו בימים האחרונים, וגם יש יריד נשק בהולנד שסוגר את הדלתות לפני החברות הישראליות. עד כמה זה פוגע בפעילות שלכם?
ורק להגיד שכל הפעילות של הסבת מטוסים לא קשורה בכלל.
לא, 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 זה לא קשור.
בהקשר, נכון, ובהקשר של השאלה שלך, קודם כל זה מאוד לא נעים. וצריך להכיר בזה. הדלתות נסגרות בפנינו בפני תערוכות בינלאומיות, נסגרות בפנינו כישראלים. בתערוכה בפריז לא נתנו לנו להציג כחברות. עכשיו באנגליה לא נותנים לנציגי הממשלה להגיע, אבל כן נותנים לחברות להציג. כל האירוע הזה הוא אירוע שהוא לא טוב למדינת ישראל, הוא לא טוב לנו, אבל צריך לזכור שאת העסקאות שלנו אנחנו לא עושים בתערוכות. את העסקאות שלנו אנחנו עושים אל מול הלקוחות, אנחנו נמצאים במגע שוטף איתם, וכשמסתכלים על הדוחות של כל החברות הביטחוניות במדינת ישראל, רואים שנחתמים חוזים. נחתמים חוזים, אולי לא בדיוק כמו שרצינו, אולי אפשר יותר, אבל יש חתימה כי בסוף העולם יודע שיש לנו את המוצרים הטובים ביותר בתחום הדיפנס, גם מוצרים שהוכחו בשדה הקרב רק לאחרונה.
נכון, והתעשיות, התעשיות הביטחוניות הישראליות מסגזגות, אבל כשאתה אומר בועז לוי לא נעים, מה אתה עושה עם הלא נעים הזה? לאן אתה לוקח
אנחנו
אותו?
אנחנו מדברים עם הלקוחות שלנו. מדברים אותם בצורה מאוד שוטפת. מגבירים את תהליכי השיווק הפרטניים. מגיעים לכל מקום שאנחנו יכולים להגיע, וגם באנגליה אנחנו נשתתף, כמו שאר התעשיות הביטחוניות, ואנחנו נציג את מה שיש לנו להציג, ומה שיש לנו להתגאות בו.
כלומר, מה שלא יהיה ביטן, לא יהיה ביטן, אבל יהיה אפשר למכור.
לא, דווקא יהיה ביטן.
גם?
יהיה ביטן,
כן?
יהיה אוקיי. ביטן. ואנחנו נהיה בביטן, ואנחנו נציג, ונבוא במגע עם כל הלקוחות שלנו, וגם עם השותפים שלנו. אבל זה כמובן לא מחליף את אותו מגע ישיר, שיש לנו עם כל אחד מהלקוחות של התעשייה האווירית, בכל מקום שבו הוא נמצא, וצריך לזכור שהמוצרים של תעשייה האווירית, באופי שלהם, הם מוצרים שנמכרים בעיקר למדינות ולא לאנשים.
לגמרי.
לכן אנחנו נמצאים שם.
טוב, אז הצלחה, מה שנקרא, הצלחתכם, הצלחתנו כמובן. בועז לוי, מנכ"ל התעשייה האווירית, תודה רבה.
תודה.
תודה רבה.
תודה גם ליעל איילון. פרסומות, אבל עוד קודם, דיווחי תנועה עם סתיו קורנס. דוידוב. חזרנו, ועכשיו נגיד שלום לשלומית שחור רייכמן, שהיא ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל. שלום שלומית, תודה שאת
שלום,
איתנו.
שלום,
שלום. טוב, בואי נדלג על איך התחיל 1 בספטמבר, ונדבר על כך שפורום ראשי הרשויות הליברליות בישראל, ויש עוד כאלה, שכולל 40 רשויות מקומיות, הודיע שהוא מתנגד להחלטה של משרד החינוך להסיר מחומר הלימוד לבגרויות באזרחות, שזה המקצוע החשוב. שוב בעיניי, את הפרקים על דמוקרטיה ליברלית וחשיבותה. קודם כל, מה התגובה שלך ועל בתי הספר שאת ככה חולשת עליהם באזור שלך, והאם באמת את בעד להסיר?
כן, אז קודם כל מה שאנחנו הבנו זה שבאמת הגדילו את פרקי הבחירה בחומר הלימוד לבגרות באזרחות, על חשבון חלק מפרקי החובה, ואז בעצם בעקבות השינוי הזה, אז הורידו את החומר שקשור לדמוקרטיה ליברלית, נושאים כמו תפיסות של דמוקרטיות ליברליות, מהות החוקה וחוק החינוך הממלכתי, וזה באמת עורר כעס גדול אצל ראשי הרשויות הליברליות.
שזה מה, כאילו חשש שזה עלול חלילה חלילה להוות איזה פתח לביקורת על ההנהגה, על הממשלה, משהו כזה.
איזושהי עמדה ביקורתית שאומרת שהשמטת התכנים האלה היא משקפת בעצם איזושהי אג'נדה שנמשכת במשך השנים האחרונות, שמתנגדת לדמוקרטיה הליברלית המהותית. לא רק השלטון הרוב בבחירות, אלא באמת גם לנסות להגן על המיעוט. הרי זאת בעצם הדמוקרטיה המהותית שאנחנו מגנים עליה, גם נושא של זכויות אדם, אבל גם הנושא באמת של מה זה איך מגנים באמת באמצעות בתי המשפט, באמצעות בג"ץ, באמצעות מוסדות השלטון והכנסת וכולי, גם על המיעוט בתוך בתוך המדינה.
עכשיו, נכון, כולנו מבינים את החשיבות של העניין הזה, ומה את עושה עם זה? כלומר, אותם 40 זה החלטה גורפת של כל ה-40, ואתם תמשיכו ללמד את אותה דמוקרטיה ליברלית, או מה? מה תעשו עם זה?
אז קודם כל ברור שכן, ויש דרכים ואפשר לעשות את זה וללמד את זה, ואנחנו פה. אבל אני כן אגיד שממשרד החינוך יצרו איתי קשר, וכן אמרו שלא היה שום שינוי, ושמה שפורסם הוא לא מדויק בלשון המעטה, במובן הזה שלא היה שום שינוי מאז הקורונה בנושא של הבחינת בגרות באזרחות, כולל העברה הזאת לחומר בחירה, ואם באמת לא נעשה שום שינוי ולא יעשה שום שינוי, אז אני שמחה על זה ומברכת על כך מאוד.
כי...
אבל אנחנו כאן בשביל לשמור.
זהו, את יודעת שמקצוע האזרחות, שוב, כמו שאני אומרת, מקצוע חשוב, במיוחד בימים שלנו, הוא מקצוע חבות בשנים האחרונות. והשאלה היא איך מגינים על הדמוקרטיה, ואיך מגינים על המקצוע הזה, ואיך מנחילים לתלמידים את החשיבות של אזרחות, שיבינו עד כמה זה משמעותי בחיים שלנו.
אז אני אגיד לך ככה, בעצם המערכים הליברליים שאנחנו מדברים עליהם, זה הערכים שאנחנו כל הזמן עוסקים בהם במערכות החינוך, בטח בעמק ישראל, אנחנו מדברים על שוויון. באשר הוא שוויון, אגב, החלה לכל דבר ועניין, בטח גם חיים משותפים, ושוויון מגדרי, ורב תרבותיות באשר היא. וזה היה, את יודעת, אנחנו מדברים ועושים ערכים כל הזמן בכל מערכות החינוך שלנו, גם בבתי הספר וגם בגנים, ואין שום סיבה שזה ייפסק. ובמובן הזה אין לנו שום בעיה לראשי הרשויות להמשיך, להנחיל וללמד את הערכי היסוד הליברליים שמשקפים בעצם את הערכים שלנו גם כרשויות.
כן, שנקרא לא לפחד כלל וכמה זה חשוב. עכשיו אני רוצה לשאול אותך עם פתיחת שנת הלימודים, שלומית שחור רייכמן, האם אתם אפשרתם בבתי הספר להגיע עם חולצות צהובות בניגוד להוראת שר החינוך, להגיע עם חולצה לבנה שהיא מאחדת ועוד כל מיני הגדרות כאלה?
אז אני אגיד לך ככה, קודם כל הייתה לנו שביטה של כל ארבעת התיכונים, הנוער אצלנו, הנהגות הנוער, השביטו את ארבעת התיכונים של עמק יזרעאל.
מחאה על החטופים.
בעצם גם מחאה, בעצם הזדהות עם המשפחות של החטופים, ונגיעה בהם, ושמחה על זה, גם תיכון העמק המערבי, וגם עמקים תבור, וגם ויצו נהלל, וגם התיכון הדמוקרטי שלנו, אז ככה שהשנה... אנחנו 15, למעלה מ-15 אלף תלמידים ותלמידות בעמק, התיכונים שלנו יתחילו רק מחר, ובוודאי שאנחנו מאפשרים לתלמידים ותלמידות חופש ביטוי גם למנהלים והמנהלות שלנו.
אוקיי, טוב, יפה וחשוב, שלומית שחור רייכמן, תמשיכו, ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
תודה רבה. פרסומות וחוזרים. נדבר נדלן ונגיד שלום לאבי יוסופוב, שהוא סגן יושב ראש התאחדות יועצי המשכנתאות. שלום אבי.
צהריים טובים.
שלום שלום. תראה, כנראה שהגענו לאיזושהי תחתית, או לרגע מסוכן אפילו, בשוק הנדלן, כשרוכשי דירות שקנו במבצעי המימון המדוברים כל כך בשנתיים שלוש האחרונות, 10-90, 20-80, קנו מתברר כמה וכמה דירות, כי היו תנאים מאוד מאוד נוחים, ועכשיו הם לא יכולים לעמוד בתשלום, והם נאלצים למכור, ואולי מוכרים במחירי הפסד, כי אנחנו באיזושהי תחתית. תן לי איזושהי סקירה על מה שקורה.
תראה, אפשר לחלק את ציבור, אותם קונים בעצם זה שני סוגים. הסוג הראשון זה אלו בעצם שרצו לעשות סוג של עסקת סיבוב, כלומר הם ידעו מראש שהם לא עומדים לקחת איזושהי משכנתה כדי לסגור את העסקה, היה להם איזשהו עון עצמי מינימלי, שאותו הם ידעו לטובת העסקה. ואז כמובן כשהם הגיעו לשעת השין, לפני תופס 4, הם הבינו שהם לא יכולים לעשות את אותה עסקת סיבוב, בגלל כל מה שקרה עם חוק המחר.
מה שנקרא, כשמקבלים תופס 4, אתה צריך להחזיר את היתרה. אם שילמת נגיד 200,000 שקל, וקנית ב-3 מיליון, אתה צריך להחזיר 3 מיליון פחות 200,000.
נכון מאוד.
אוקיי, הלאה.
שוב. הסוג השני זה בעצם כל אותם אלו שהייתה להם כוונה תאורה בעצם לקנות את הדירה, לשים את העון עצמי, וביום מן הימים, כמו שאמרת, אחרי שנתיים או שלוש שנים, בקבלת אופס 4, בעצם להשלים את העסקה לידי לקיחת משכנתה. אממה, רצה הגורל, וכנראה שהמשרה שלהם הצטמצמה, יכול להיות שהם עברו לחברה אחרת, יכול להיות שהשכר שלהם הצטמצם, יכול להיות שהם לא עשו ביטוח חיים, וקרה משהו במהלך השנים האחרונות, ואז בעצם הם לא יוכלו לקבל את אותה מסגרת אשראי שהם רצו.
מה זה קרה? קרו הרבה דברים בשנתיים האחרונות.
אני יכול לתת לך דוגמה.
בבקשה, בבקשה, נשמח
לשמוע. לפני כשנתיים וחצי, אחד הלקוחות שלנו בעצם סגר על עסקה שכזו, 20-80 כמובן, כאשר הוא הביא את ההון עצמי שלו מלכתחילה, הייטקיסט, מרוויח כ-30,000 שקלים, ללא התחייבויות.
הוא קנה רק דירה אחת על הנייר?
רק דירה אחת. כמובן, רק דירה אחת. כאשר הוא התחייב להשלים את
היתרה,
את כל העסקה בעזרת השם לאחר שלוש שנים אם קבל תופס 4. מה שקרה זה שבמהלך השלוש שנים הללו הוא החליף משרה. כלומר, מי לעבוד בחברה גדולה ומוכרת, הוא עבר לעבוד בחברת סטארט-אפ. שם הוא מרוויח כ-10,000 שקלים. מה שנקרא, הוא לא יכלו לעמד לו את גובה האשראי שהוא היה צריך, ולכן הוא היה צריך לגייס ערב, ובמקרה שלו גם ערבים לא היו לו.
ואז מה קורה?
ממה שאני יודע, ממה שאני מכיר, פשוט נפלה עסקה. הוא היה צריך לשלם את הפיצוי במוסכם, וזה לא יתקדם לשום מקום.
רגע, אז בוא רגע נושא סדר, כי לא כל המאזינים מבינים בזה. נגיד, לא, הוא לא מצליח, אדם לא מצליח לעמוד בתשלומים שהוא התחייב, ואז העסקה נופלת. מה זה אומר? אתה, הרי אין לך מה למכור, שאתה נאלץ כן למכור משהו.
ברמת העיקרון, במידה והעסקה נופלת, הוא מחזיר את הדירה לאותו הקבלן, והוא אמור לשלם, הוא אמור להשאיר אצל הקבלן את אותו סכום כסף ההתחלתי הראשוני שנותן.
כלומר, הקבלן לא מפסיד פה?
לא נראה שמופסיד, להפך.
כמה כאלה יש, תגיד? אני לא אתפוס אותך במילה, אבל מדובר באלפים, מדובר במאות, מדובר ביותר?
כרגע אני לא יודע לעמוד את זה במספרים, אממה, אני כן יכול לומר שלפי מה שזה, איך שזה נשמע כרגע, זה רק ההתחלה.
באמת? לפי מה אתה יודע, לפי הגידול ביכולת ההחזר, בקשיים בהחזרים?
א', אנחנו רואים, אגב, גידול ביכולת ההחזר, או קיטול ביכולת ההחזר, והקשיים בהחזרים, אנחנו רואים שהפיגורים, כיף הפיגורים רק הולך ועולה, כן. אני גם, את יודעת, מן הסתם בהתאחדות יועצי המשכנתאות, אנחנו מונים יותר מ-1,600 יועצי המשכנתאות, אנחנו כן חשופים לכל מיני מקרי קצה שכאלה, ואני יכול לומר לך שלא שמעתי את זה מיועץ אחד או שניים, אלא מעשרות, אם לא יותר.
אז אם אתה אומר שזו רק ההתחלה, אז למה אנחנו עוד מצפים? כי זה נשמע לא טוב.
תראי, להנחתי, ככל שאנחנו נראה ירידה ירידה במחירי הנדלן, במחירי הדיור, אנחנו ניתקל ביותר ויותר משפחות שביקשו לשפר דיור, כלומר, למכור את הדירה הקיימת שלהם ולקנות דירת קבלן, ואם וכאשר אנחנו נראה באמת ירידה באותם מחירים, אז מן הסתם הם יצטרכו למכור בפחות, והם יצטרכו לקחת משכנתה יותר גדולה, ואף אחד לא מבטיח שתאושר להם משכנתה יותר גדולה.
תגיד, הגענו כבר לרצפה במחירון, או שאנחנו עדיין הולכים לרדת עוד?
עושה רושם, כמו שאמרתי, שאנחנו רק בהתחלה, ככל הנראה.
כלומר, מרכז הארץ, איפה יותר, איפה פחות?
ראינו כבר בתל אביב שאנחנו מדברים על כמה אחוזים למטה. עושה רושם שכמו שאמרתי לפני, זה רק ילך ויעלה.
זה לא, כמה אחוזים? זה שלושה אחוזים? לא, ברור, לא, אני גם באמת לא אתפוס אותך במילה, כמו שאמרתי, אבל כמה אחוזים זה 3% או 10% פלוס?
אני מניח שזה לכיוון 5% פלוס.
5% פלוס, אוקיי. טוב, אתה יודע, עניינים ביטחוניים, משהו משתנה לטובה, הכל מתהפך, ואז יש בום כלפי מעלה, אבל אנחנו עוד לא שם, כנראה. אבי יוסופוב, סגן יושב ראש התאחדות יועצי המשכנתאות, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
תודה רבה. פרסומות ובורסה. שווקים באגם לידרים, שלום אורי.
שלום ענת.
איך אנחנו נראים היום? אין בורסה בארצות הברית? יום ה... מה? לייבור משהו?
כן, היום זה הלייבור דיי.
יפה.
אין לנו מסחר בארצות הברית. ופה בישראל המסחר מתנהל, אפשר להגיד, לא איי-איי-איי, כמו שאומרים, עם ירידות בבורסה. תל אביב 35 יורד בחצי אחוז. תל אביב 90 יורד ב-0.34, עיקר הירידות הם באותם סקטורים שמאוד מאוד עלו בחודשים האחרונים, זה בנקים ובעיקר חברות ביטוח, עכשיו אנחנו רואים ירידות קצת יותר חדות, סך הכל יום לא טוב למשקיעים בתל אביב, צריך להגיד שבמקביל גם הדולר קצת עולה, אנחנו ב-3.35. 3.35.
כן, בדיוק. רגע, עכשיו תגיד, לגבי בנקים, חברות ביטוח וכו', זה כאילו תיקון, או שמגמה, או שאנחנו בעצם לא יודעים עוד להגדיר מה קורה פה?
אני לא חושב שאפשר להגיד שזה מגמה. סך הכל הדוחות גם טובים, אנחנו רואים באמת רווחיות גבוהה מאוד, רק שהעליות היו כל כך חדות, וגם הושפעו כנראה לא מעט מכניסה של כסף של משקיעים זרים, את הכסף הזה אנחנו רואים לפי הנתונים של הבורסה בחודשיים האחרונים דווקא יציאה של משקיעים זרים. אז זה שיש יציאה זה לא בהכרח אומר שיש ירידות, כי יכול להיות שמשקיעים מקומיים בעצם יקנו את המניות מהמשקיעים הזרים גם במחיר גבוה יותר, אבל הכוח הזה, הזרם של כסף שהיה, וכן תמך מאוד בעליות של הסקטורים האלו, הוא כבר לא קיים, ולכן יותר קשה לשמור על אותה רמה, והתנודתיות כנראה תהיה יותר חדה.
אוקיי, לסיום, אורי, בארצות הברית, אנחנו צריכים לצפות להורדת ריבית, זה ודאי או שאין ודאי, שום דבר לא ודאי בהקשר הזה?
המוות ושטראמפ יצייץ משהו, שום דבר לא ודאי.
עד שהוא יפטר עוד איזה גברת, שלא תמצא
כן, בעיניו. אז יש המון ודאות, הפיתורים שלה, שהם לא באמת פיתורים, כי בעצם לא מפותרת, וזה הולך לבתי משפט. אבל
אין לו סמכות, אין לו סמכות לגעת לא בה ולא בנגיד ולא, כן, אוקיי.
אבל הפחתת ריבית הפכה להיות כמעט עובדה מוגמרת, בלי קשר לטראמפ, פשוט נגיד הבנק המרכזי, ג'רום פאוול, כבר אמר בטקס בצ'ק פנול, שהם מאמינים שהגיע הזמן להוריד את הריבית, למרות שהוא כל הזמן התנגד, וזה כנראה יקרה.
טוב, נקבל אותו בברכה ונראה מה יהיה אצלנו. אורי גרינפלד, תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות. איפה הכסף? סיימנו. עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל גיא רביב, אופק קולר, ואליעזר בן יהודה, לא, עומר אוקון.